שלום וערב טוב, אנחנו ממשיכים בספר הקדוש ליקוטי המוהר"ן, תורה א', כן, הפרקים נקראים תורות בסגנון הזה, ודיברנו על המושג נחת. נחת, הרכבה של שלוש אותיות, נון, חת ותו. עיקר הדיון היה על הנון והחטא. חטא זה סוג מסוים של חוכמה. חטא מלשון, חיות, כן? חטא, האות חטא, כותבים אותה בעברית, כשכותבים אותה כמילה, חטא, יוד, תו. אם כן, חטא זה מלשון חיות. ויש, אם כן, שני סוגי חוכמה. יש חוכמה שמחיה, ויש חוכמה שאינה מחיה. מה ההבדל בין חוכמה מחיה לחוכמה שאינה מחיה? חוכמה לא מחיה היא חוכמה פורמלית, שעוסקת בידיעת הדברים מצד עצמם, בלא שתהיה לזה נגיעה אל שינוי הרצון של האדם. כלומר, אני משכיל שדבר מסוים הוא אמת, אבל זה לא משנה אותי, זה לא פועל ברצון. למשל, הידיעה שאם AX בריבוע ועוד BX ועוד C שווה 0, אז יוצא ש-X יהיה שווה מינוס B פלוס מינוס שורש של B בריבוע מינוס 4AC חלקי שניהם. הידיעה הזאת, עם כל חשיבותה ושימושיותה, שהרי מאפשרת לפתור משוואות ריבועיות, וגם לעבור את הבגרות בשלום, אבל איננה משנה משהו באופי הפנימי של הזהות שלי. זאת חוכמה סתמית. לעומת זה, יש חוכמה מחיה. אגב, זה לא כל כך קשור לתוכן של הדברים, כי אפשר גם ללמוד את הפתרון של משוואה ריבועית באופן שאני מכיר את אור הפנים שבה. כלומר, יש מאחורי החוכמה, יש גם מקור החוכמה. מקור החוכמה זה האישיות, הרצון שרוצה בחוכמה הזאת. כן, כלומר, השאלה היא, מי הוא ריבונו של עולם? האם הוא ריבונו של עולם? הוא התוכנת המחשב הגדולה בקוסמוס, ואז הוא לא מישהו, הוא משהו, או שמה ריבונו של עולם הוא גם מישהו שמגלה את רצונו. כן, זה הוויכוח בין הפילוסופיה לבין הנבואה. בפילוסופיה מדברים על חוכמה מנותקת מן הרצון, היא סתמית, היא מגלה משהו, בעוד שביהדות אנחנו תלמידי הנביאים, והנביאים לימדו אותנו שמי שמתגלה בחוכמה הוא מישהו. מאחורי החוכמה שמסדרת את כל המציאות יש מישהו. ודרך העולם, דרך התורה, אני פוגש את מי שאמר והיה העולם, ולא מה שמחולל את העולם. כן? אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה. זה ההבדל, לפי מה שהוא הסביר לנו, בין החוכמה של עשיו לבין החוכמה של יעקב. בחוכמה של עשיו אין מישהו, בחוכמה של יעקב יש מישהו. או שיש גילוי פנים, או שאין גילוי פנים. וכבר אמר דוד המלך, מבקשי פניך יעקב. ומי מבקש את פניך? יעקב סלע. מה שאין כן אצל עשיו, לא מבקשים את הפנים. אולי אפשר להרחיב את זה קצת. כל זה נקרא חטא, כן? כל מה שדיברנו עליו כאן זה האות חטא. אני רק רוצה קצת להרחיב. בספר בראשית אנחנו רואים שיש שתי ברכות שנתן יצחק לבניו. והברכות מאוד מאוד דומות מבחינת התוכן. מה אמר יצחק ליעקב? ויתן לך האלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ. מה הוא אמר לעשיו? משמני הארץ יהיה מושביך, ומטל השמיים מעל. נו, אז מה ההבדל? זה טל השמיים, וזה טל השמיים. זה משמני הארץ, וזה משמני הארץ. אלא מה תאמרו? הסדר. כלומר שעשיו נותן חשיבות קודם כל למשמני הארץ, ופחות לטל השמיים. ואילו יעקב נותן יותר חשיבות לטל השמיים, ופחות למשמני הארץ. זה נכון, אבל בסופו של דבר הם קיבלו אותו דבר. אם עושים חשבון, בסופו של דבר, אנחנו מגיעים למשמני הארץ, טל השמיים, לא משנה הסדר. כמו שאדם אומר, מה אתה רוצה, עוגה או פרי? לא משנה הסדר. אז אם כך, טוב, אולי ניקח את זה משהו, אתה אדוני מלך העולם שהכל יבוא. אם כך, מה ההבדל בכל זאת? מה קרה? זה מפריע, נכון? כן, זה בהחלט. נשים את זה. דבי. נשים את זה פה. בסדר. אז איפה היינו? כן, טל השמיים ושמני ארץ. ההבדל הוא פשוט מאוד. כתוב, וייתן לך האלוהים מטל השמיים. מהי הוו הזאת שבתחילת דברי יצחק אל יעקב? וייתן לך האלוהים. זה אפילו לא וו ההיפוך. נכון? כי אם זה וו ההיפוך, היה צריך להיות כתוב, ונתן לך, כן? לשון עתיד. או אם זה לשון עבר, וייתן לך. אבל וייתן לך האלוהים, הוו שמה אלינה וו ההיפוך. איזה זה וו זאת? כלומר, וו החיבור. מה שתקרא וו החיבור. כן, זה בא להוסיף אחד על השני. אז וייתן לך אלוהים. איך מתחילים משפט בבב החיבור? הכיצד? אין זה אלא שיש משהו שקודם לוייתן. אומרים חז"ל פשוט, מה היה לפני וייתן? ייתן. כאילו שכתוב, ייתן ויחזור וייתן. כלומר, אין הפסקה לנתינה. הנתינה היא מתמדת. איך אפשר לתת נתינה מתמדת? פשוט מאוד. מישהו, יש שני אנשים שבאים אליי, אחד שאני מסמפת, השני שאני לא מסמפת. שניהם באים לבקש ממני שאני אחזיר להם את החוב. לכל אחד מהם אני חייב 1,000 שקל. מה אני עושה עם אותו אחד שאני לא מסמפת? אני נותן לו רק שיעזוב אותי. רק שילך. בבת אחת הוא קיבל את הכל. כן? זה מה שנקרא משמני הארץ. יהיה מושבך ומטל השמיים מעל. קבל הכל, לא יחסר לך דבר. רק, לא רוצה לראות אותך. השני, דווקא אני אוהב אותו מאוד. וואי, איזה יופי שבאת. כן, באתי לקבל את 1,000 שקל. כן, כזה נחמד, אתה יודע. מה שלום הפיצקלה? מה, באמת, הוא קם מהשפעת? כן, זה נחמד. ממש נחמד לדבר איתך. אגב, מה רצית? כן, 1,000 שקל. טוב. 1,000 שקל אמרת? טוב, בסדר, כך 50. ומה עם השאר? תבוא מחר, יש לי עוד וזה. למה? כי אני רוצה לפגוש אותו כל הזמן. כל הזמן אני אתן לו עוד קצת ועוד קצת, כדי שהנתינה לא תיפסק. אז מצד אחד, אז זה בדיוק ככה, ייתן ויחזור וייתן. עכשיו, מבחינה מסוימת, זה פחות טוב. כי לפחות אותו האנטיפט קיבל הכל. אבל אין פה מפגש של פנים אל פנים. אולי לרגע, אבל זה נעלם. וזה בדיוק הברכה של עם ישראל, שהברכה שלנו היא שהנתינה לא נפסקת. לכן אנחנו בחיסרון מתמיד, בצמאון בלתי רווי, ועל זה, על שם זה נקראים יעקב. מה זה יעקב? לעקוב. מי שעוקב, הוא כל הזמן עם הלשון בחוץ. מה שאין כן עשיו, עשוי, לא חסר לו דבר. זאת אומרת שהחוכמה שעשיו עשוי לפתח, היא חוכמה, זה מין פילוסופיה, שהמטרה שלה להסביר הכל. יש יומרה כזאת הרבה פעמים בשיטות הפילוסופיה של העולם המערבי, בעולמו של עשיו. כל פילוסוף אומר, אני סוף סוף מצאתי את המפתח שיסביר את הכל. אבל אם יש לך מפתח שמסביר את הכל, אז אין לך שום מגע עם מה שמעבר לכל. אתה בעצם קלו, אתה בעולם סגור, בתוך בית כלא, מנטלי, קוסמי. זה נורא, זה עולם ללא תקווה. זה בדיוק עולמו של ברוך ספינוזה, שהוא בעצם רצה להסביר את הכל, ואפילו את אלוהים הוא הכניס לתוך הטבע. אז אין תקווה, אין לאן להתקדם. מה שאין כן העולם של נביאי ישראל, הוא עולם שבו תמיד יש מקום לנשימה נוספת. לטרנסנדנטיות, למעבר. וזה בדיוק ההבדל בין יצר הטוב לבין יצר הרע. יצר הרע אומר, אין יותר בעולם ממה שיש בעולם. יצר הטוב אומר, יש תמיד לנשאוף, ולכן השאיפה של היצר הטוב, זאת הנתינה המתמדת. עד כאן מובן? כן, כל זה היה בשביל להבין את האות איזה אות? חט. נשאר לנו עוד שתי אותיות. האות נון. האות נון זה מה שמאפשר, כך שהסביר לנו רב נחמן, זה מה שמאפשר לקלוט את החוכמה. חוכמה שיש בה אישיות, חוכמה שיש בה אינסופיות. זה האות נון. מה זה האות נון? היכולת לקבל. או אם תרצו, קוראים לזה, בשפה של המקובלים, מלכות. היכולת להיות כלי קיבול למה שגדול ממך. כן, בעוד שהחוכמה של אומות העולם היא חוכמה סגורה, בעם ישראל זאת חוכמה פתוחה. לכן, החכם אצלנו לא נקרא בשם חכם, אלא בשם
תלמיד חכם.
תלמיד חכם. הוא תלמיד של מישהו שחכם ממנו. כלומר, הוא למד אצל החכמים. יוצא לפי זה שמה זה רב לפי ההלכה, לפי הגדרה היהודית, זה מי שהיה לו רב. כן? התכונה הזאת בנפש, להיות מקבל, זה נקרא נון. חט ונון, קוראים לזה הן. מי שיש לו נון, ויש לו מכוח זה אותה חיות, אותה חוכמה שמחיה בעליה, אז הוא זוכה למצוא הן. אם הוא עושה את זה כראוי, הדבר הזה מוטמע בו, בהטבעה מתמדת בנפשו, הטבעה מתמדת, קוראים לזה בעברית, תו. תו, כמו תו קנייה. כן? תו זה סימן, סימן של קביעות. אז נון וחט, מביא לנחת, תו. כן? בשובה ונחת, טיבה שעון. זה מה שלמדנו, לכן אמרו, דברי חכמים בנחת נשמעים, וזה מה שלמדנו עד השיעור שעבר. ועל כן, מה?
למה דווקא החטנים מביא לתו? למה זה דווקא מביא לקביעות?
כשדבר מוטמע, אז הוא מוטווה.
כשהחוכמה על ידי הקבלה, על ידי זה שאני יכול לקבל.
על ידי זה שאני מפתח באופן מתמיד, סגנון חיים כזה של נון שמקבל את החט, הקביעות הזאת נהיית תו. ואז אני מגיע עד תו, עד הסוף.
אבל הקביעות זה קביעות.
קביעות זה קביעות. קביעות קוראים לזה באותיות תו. ולכן יש נחת. דברי חכמים בנחת נשמעים, וזה מה שלמדנו עד השיעור שעבר. כן, מה?
החטא והנון עצמם נותנים תו. אדם צריך...
הקביעות של נון וחטא עושה תו.
אבל יש עוד תו.
למה נון וחטא עושים תו? לא. נון, חטא, ואז עם אלה יש תו. לא שהנון והחטא ביחד מציירים תו. זה לא מה שהוא אמר. אז זה לא מה שהוא אמר. טוב, מה? מה רב נחמן רוצה לומר? הוא רוצה לומר שעל ידי התפילות, על ידי התורות, נענות כל התפילות. כי התורה היא אותה חיות, התפילה היא אותה נון, ואז מכוח זה מתקבלות כל התפילות. כי מה זה התפילות? זאת ההכרה שריבונו של עולם בא אלינו ואנחנו משיבים לו. כלומר, השורש של התפילה בנבואה. לא התפילה מתחילה מן האדם, התפילה מתחילה מריבונו של עולם, ומתוך כך יש תגובה שעל ידה מתקבלות כל הנפילות. ומתוך כך, אכן החשיבות שיש בעולם עובר מאומות העולם, שכעת אכן החשיבות נמצא אצלם, ועובר לעם ישראל. עד כאן ברור? בסדר. זה מה שלמדנו עד השיעור שעבר. יש לי הצעה גאונית לצעוד לעבר הפסקה הבאה. מה? לא בסדר, מי? מה ההבדל בין חוכמה שמחיה לדמיון שמחיה? הדמיון לא מחיה. הדמיון לא מחיה. הדמיון נותן דמיון של חיות. על ידי הדמיון אפשר לקבל את החוכמה שמחיה. מובן? כלומר, הדמיון הוא כלי. החוכמה היא תוכן. אפשר להמשיך, אני מציע עכשיו שאנחנו נדהר לעבר הפסקה הבאה. זה בעמודה השמאלית, ממי שיש לו ההוצאה הקלאסית, לפה שכתוב, ועל כן. ועל כן, יעקב, שהוא בחינת השכל כנעל, כן, הרי יעקב, הוא מגלה את השכל שבכל דבר, על כן, זכה לחן. כמו שכתוב, כי חנני אלוהים. מי אמר את זה? כי חנני אלוהים?
יעקב
אמר את זה. למי הוא אמר את זה? לעשו. יענו, להראות לו, יש לי מה שאין לך. כי חנן היא אלוהים. ועל כן, בירך את השבטים בחן, כמו שכתוב, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. מי אמר את זה? יעקב. למי הוא אמר את זה? לעשו. יענו כדי להראות לו מה זה. כן, אכן נמצא אצלי. מתי הוא אומר לו את זה? כשהוא חוזר לארץ ישראל. כל זמן שיעקב בגלות, אכן נמצא אצל עשו. אבל עכשיו אומר יעקב, תשמע, אני חזרתי עכשיו לזירה הפוליטית. עכשיו אני נכנס מחדש להיסטוריה. אז אכן חוזר אליי. כן. ובנימין לא היה אז, כן? כשיעקב פגש את עשו, היו לו כל השבטים, אבל בנימין עוד לא נולד. על כן ברכו יוסף בחן. כמו שכתוב, אלוהים יוחנך בני. מי אמר למי? יוסף למי? לבנימין. כדי להמשיך אליו מה שהיה חסר לו, כיוון שהוא לא נתקבל, לא קיבל את הברכה של החן. ודווקא יוסף היה יכול לברכו בחן. למה? כי יוסף היה כלול ביותר מבחינת יעקב. כמו שכתוב, אלה תולדות יעקב, יוסף, כי הוא היה עיקר תולדותיו. כי יעקב ויוסף כחדה חשיבה. כלומר, יעקב ויוסף זה בעצם עניין אחד. זה אותה אישיות. כן, כתוב, ויהאב יוסף את, ויהאב, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו. מה זה בן זקונים הוא לו? רשי. בן זקונים שהיה זיו איקונין שלא דומה לו. כלומר, היה להם אותו פרצוף. מה זה חשוב? מה, אז מה? יש לו, מה, מבחינה פיזיונומית אותו דבר. אלא כנראה שמבינים שהפנים הם הגילוי של החוכמה העליונה. ולכן דווקא היה חשוב שזיו הפנים יהיה דומה. דבר נוסף, שכל מה שלמד משם ועבר מסר לו. זקונים מלשון זקן, זה קנה חוכמה. כן.
רב, אמרת שיעקב חזר מהגלות, אז הוא היה יכול להגיד לעשו את כל העניין שלכם.
אני לא מכחיש. מה?
אבל יוסף הוא היה סמל הגלות, תחילת הגלות. אז איך הוא יכול לבוא להגיד לבנימין?
אתה שואל שאלה יפה. אני חוזר על שאלתך. אני אמרתי, ואני לא מכחיש את זה, שיעקב יכול היה לגלות את החן שיש בבניו דווקא בשעה שהוא חוזר מהגלות. והנה, יוסף הרי היה סמל של הגלותיות. אז איך הוא יכול לברך את בנימין בחן? עד כאן השאלה שלך. ברור? הרי יוסף הוא זה שדווקא רצה להתנתק מבית אביו. כן? כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. אפרים? כי אפרני אלוהים בארץ עוני. אז איך בכלל אפשר להגיד שהוא נותן את החן? הרי החן זה דווקא בארץ ישראל, דווקא בזמן המלכות וכו'. ברור? עד כאן השאלה. התשובה. כשיוסף פוגש את בנימין, זה ההתחלה של החזרה שלו לארץ ישראל. כלומר, המפגש עם בנימין שינה אצל יוסף את התכונה שלו, והוא הפסיק להיות יוסף, והוא התחיל להיות משיח בן יוסף. מובן? כלומר, אצל יוסף יש שתי בחינות. יש יוסף בתור מי שמנסה את ההתבוללות. למשל, יוסף חושב שהפתרון של בעיית המשפחה של אברהם אבינו זה להתמזג בתרבות הכללית. אבל יום אחד הוא רואה שהאחים שלו סובלים. הוא רואה את משפט דרייפוס. הוא לא יכול לעמוד בזה. ואז הוא אומר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועמדיתם את עצמותיי מזה להר הרצל איתכם. מובן? אז יש מבחינה כזאת, וזה מתחיל דווקא בבנימין. מדוע? כי בנימין, מכיוון שהוא היה הצבר של המשפחה, זה מה שגרם ליוסף להימשך לארץ ישראל. ואז הוא מתחיל בעצם את המלכות של המשיח. בסדר? לכן השאלה הייתה בהחלט במקום. כן, בבקשה, מה קרה?
אמרת שהחן, שיעקב יכול להגיד, להחזיר את החן כשהוא חוזר לישראל.
לא שהוא חוזר לישראל, כשהוא חוזר לארץ ישראל. ישראל עוד לא הייתה קיימת כמדינה באותם הימים.
לארץ ישראל.
כן.
אז זאת אומרת שאנחנו בגלות, אנחנו אין לנו מספיק יכולת לקבל את החוכמה?
נכון. כשאנחנו בגלות, אין לנו חן, אין לנו מספיק יכולת לקבל את החוכמה. כמו שאמר הגאון מווילנה, שמיום שגלינו, אז בעצם הפכנו להיות ערימה של עצמות יבשות מתפוררות. ולכן כל מה שאנחנו משיגים בחוכמה אינו אלא כלום. כל התלמוד שלנו. כן, כל התלמוד שלנו. כתוב, במחשקים הושיבני, כמתי עולם. אומר התלמוד הבבלי, זה תלמודה של בבל. כלומר, התלמוד של בבל מודה בעצמו שהוא יושב במחשקים. וכן התלמוד הבבלי, שנכתב בבל, אומר, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה שנאמר מלכה ושריה בגויים, אין תורה. המשך הפסוק, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. נגמר. מסביר הרמב״ם, בגלות לא תיתכן נבואה, כי אחד מתנאי הנבואה זה השמחה. ואיך אפשר להיות שמח כשאנחנו נתונים תחת שלטונו של טיפש? ולכן בגלות אין שמחה, ולכן בגלות אין נבואה. כי אז אנחנו נתונים תחת שלטונם של טיפשים. ברוך השם שיצאנו מהגלות.
כל הנבואה של משה רבנו ושל אהרון, של הנביאים, של חזקאל, של רבי נחמן ועוד כאלה,
אתה כזה מגולה ולא יש אני חוזר לשאלתך. כל הנבואה של משה רבנו ואהרון ויחזקאל ושל רבי נחמן זה היה בגלות. אז אני רוצה פה לתקן קודם כל משהו בשאלה. רב נחמן לא היה נביא, קודם כל. אז בואו נעשה פה הפרנה. כן. אבל זה, אתה הזמנת את התגובה. זה אשמתך. דבר נוסף, משה רבנו ואהרון ויחזקאל, רבי יהודה הלוי בעצמו שואל את השאלה הזאת במאמר שני של ספר הכוזרי. ויש לנו כלל שכל תורת רב נחמן בנויה על יסוד היהדות. כדי לדעת מה היהדות אומרת צריך ללמוד ספר הכוזרי. כך שתנאי ראשוני להבנת מה שנאמר בשיעור הזה זה ללמוד ספר הכוזרי. והרי השאלה הזאת, מה עם הנבואה של כמה נביאים שהיו בחוץ על הארץ, ביניהם משה ויחזקאל הנביא? אז בעצם שאלה הזו נשאלה על ידי רבי יהודה הלוי. מה הוא ענה? כל מי שנתנבא לא נתנבא אלא או בא, כלומר בארץ ישראל, או בעבורה. בסדר? הרי ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לאברהם, ההתגלות הראשונה, זה בשביל להגיד לו מה? תעלה לארץ ישראל. דבר ראשון שאומר לו, אני לא יכול לדבר איתך במצב הזה. כן, כאילו פה, תשמע, פה זה, הייתי מאוד רוצה לדבר איתך, אבל לא נוח פה. זה לארץ ישראל. כן? טוב, בואו נמשיך. כן. תורת ארץ ישראל זה הנבואה, כן. ברור. כשאין נבואה, אז תורת הסוד. טוב, אז בואו נמשיך. כי יוסף היה כלול ביותר מבחינת יעקב. יש פה שאלה, מתוך כל שש השאלות שנשאלו, אני אענה על השישית, כי באמת לא, לא. כי יש הרבה שאלות שאם אני אענה אליהן, זה יוציא אותנו מהקו. ולכן בשיעור הזה, אני נוקט במדיניות שהיא שונה מה שאני נוקט בשאר השיעורים. אני כמעט ולא עונה על השאלות של האינטרנט. במיוחד שגם השאלות שנשאלות הן באמת מחוץ לנושא הרבה פעמים. אז מה, ללמוד בגלות? אז למה ללמוד בגלות אם החוכמה נעלמה מאיתנו? מה זה מועיל? זה מועיל שלא נשכח לגמרי. זה כמו אדם שנמצא במקום שבו אין אוויר לנשום. אז מה, יחנק? יושב קצת. טוב. לא צריך למחוק את השאלות, אולי בסוף אני אתייחס. טוב. כי יוסף היה כלול ביותר מבחינת יעקב, כמו שכתוב, אלה תולדות יעקב יוסף. כי הוא היה עיקר תולדותיו, כי יעקב ויוסף כחד החשיבי. כלומר, מה זאת אומרת כחד החשיבי? שקצת מרגישים, שיוסף יודע את רוחו של אביו. כן, יש פה שאלה נוספת, חזרנו לארץ. היכן הנבואה? היכן הנבואה? מה? מה אמרתי קודם? אחד התנאים של הנבואה זה השמחה. ובגלות אין שמחה, כי אנחנו תחת שלטון של טיפשים. נו, אז מה בעיה? אתה רוצה לרמוז למשהו. אני לא מעלה בדעתי שעם ישראל יעמיד בראשו מיוזמתו מי שאיננו חכם. לא יכול להיות. אבל אם מישהו שואל איפה הנבואה, בכל זאת, כן? נקרא לכם איזה פסקה קצרה בשמונה קבצים. משהו קצר. כן. בקובץ ד' פסקה י"ז. שמונה קבצים, קובץ ד', פסקה י"ז. זה נכתב ביפו, כלומר בארץ ישראל, בסביבות שנת תו רש עין ד', לא, עד שנת, בשנים הראשונות של הרב קוק בארץ, כשהתחילה קצת ההתיישבות הציונית בארץ ישראל, קצת מן הקצת. בסדר? מה? כן, עד תו רש עין ד', כלומר הקובץ הזה נכתב עד תו רש עין ד'. אז בואו נראה מה הוא אומר. הוא כתב, צריך להבין, הרב קוק כתב את הפסקאות האלה כשהוא המבודד אחרי חצות לילה. כן? ואקשיב ואשמע מתוך מעמקי נשמתי, מתוך רגשי לבבי, כל אדוני קורא. הוא כותב שם א' ד' נ' י'. ואחרד חרדה גדולה. הככה ירדתי, כי לנביא השקר אהיה, למור השם שלחני, ולא נגלה אליי דבר אדוני. וישמע כל נשמתי, הומה, ספיחי נבואות, הנה צומחות, ובני נביאים מתעוררים. רוח הנבואה הולך ושט בארץ, מבקש לו מפלט, דורש לו גיבורים מלאי עיזוז וקודש. הם ידעו לכלכל דבר, האמת לאמיתה יגידו, יספרו איך נגלה להם דבר השם, לא ישקרו ולא יחניפו, את רוחם באמונה יוציאו. אם כן, הרב קוק מדבר על זה שהוא חווה את הראשית של ההתנוצצות של הנבואה. לכן מי ששואל איכן הנבואה מאז שחזרנו לארץ, הנה יש פה מדף שלם, מי שמעוניין.
ממש נשמע...
כן.
ניצות נשמתו של הרבי נחמן.
מה? נכון, נגמרה הנבואה, זה צודקת. אבל עכשיו היא מתחדשת, לאט לאט. אין לנו עדיין נביאים, לא זכים. אבל רוח הנבואה מתחיל לשוב. כן? זה כמו שאדם אומר, אין לי יותר מצוותר. עכשיו מביאים לו מצוותר, הוא אומר, כן, אבל אמרו שאין. אז אין. מכירים כן, בית חשוב. ואומרים שלא יהיה? אני לא יודע, הרב קוק אומר לו כך. טוב, הלאה. במה תלוי חידוש הנבואה? בזה שהקדוש ברוך הוא משיב את שכינתו לציון. וגם תלוי בעוד כמה דברים חשובים מאוד. בעלייה תרבותית גדולה, בזה שישראל ישו על אדמתם בנחת, בזה שיהיו מאחזים בעבר הירדן, וערים גדולות של מלאות ביהודים, בג'נין, ברמאללה, איך קוראים לזה שם? טול כרם, בית לחם, ועוד ועוד, שתהיינה פה ישיבות גדולות שבהם ילמדו גם אומות העולם את תורתם, וישיבות של בני ישראל שבהם ילמדו את תורתנו בפנימיותם, ושיהיה טוב שאנחנו נגרוף את כל המניות של העולם, כל מה שבוול סטריט נפל, שילך ויתעלה פה, שנאמר וינצלו את מצרים. לא לשם צבירת הממון הרכושנית הגסה, כי אם לשם עילוי כל המציאות. כן, עוד הרבה דברים טובים. זה בדיוק כמו שאני אמרתי. זה בדיוק כמו שאני אמרתי. אני לא מבין. אני לא מבין מה שאתה אומר. הרמב״ם בעצמו כותב במורה נבוכים מה שאני אמרתי. כן? כן, בסדר. כן. טוב, הלאה. ועל כן נאמר ביוסף, בכור שורו הדר לו. מה זה בכור שורו? כן, כמו שהוא העיקר של יעקב, בכור הוא בחינת השכל. כן? בכור זה שכל. כנ"ל. כי השכל הוא זה שמוביל, מאיר, כמו שגם הבכור מוביל את האחים. וזהו שורו, לשון הסתכלות. כן? שור, מלשון הסתכלות. שורו, הביטו, וראו, נכון? אז וזהו שורו, לשון הסתכלות. כי צריכים להסתכל בהשכל שיש בכל דבר כנער. כי איש הישראלי, ככה למדנו בתחילה של הפסקה, צריך לראות את השכל שבכל דבר. וזהו, הדר לו. תרגם מונקלוס, זיו לה, לשון אור. כי השכל מאיר לו בכל דבר. אפילו במקום שהיה אפל וחושך, מאיר לו השכל, כשזוכה להסתכל על השכל שיש בכל דבר, הוא מקרב אותו להשם יתברך. בסדר? כן, בבקשה.
אמרת בשביל הראשון שמערוב הרבה בחינת, בסוף שוכחים את כל המהלך הכללי. הרב יכול רק להסביר ממש בחיבורים, כאילו איך זה מתחבר כל הנון ח' ת' לתורות והתפילות שזה מתחבר, ויוסף, כאילו, זה לא ברור בדיוק איך הכל מתחבר.
ואתה רוצה שאני אסכם את כל הבחינס? בסדר, הבנתי. אני חוזר על זה. הוא הסביר, הרי בכלל הוא התחיל מפסוק שבכלל לא הסברנו אותו. אשרי תמימי דרך, ההולכים בתורת השם. בכלל עוד לא הסברנו בכלל מה זה אשרי, ומה זה תמימי דרך, ומה זה ההולכים בתורת השם. אבל הוא אמר לנו מהלך כזה. על ידי התורה מתקבלות כל התפילות. הסברנו מדוע? כי התורה זה הפנייה של הקדוש ברוך הוא אל האדם, והתפילה זה התשובה של האדם אל הפנייה הזאת. ועל ידי כך, כשהתפילות שלנו נענות, אז החן והחשיבות שבינתיים נמצא אצל אומות העולם, חוזר לעם ישראל. איך זוכים לחן ולחשיבות הזאת? על ידי שהאדם הוא בבחינת מקבל, דהיינו בבחינת מלכות, בבחינת נון, כדי לקבל את החוכמה שיש בה חיות, דהיינו חטא, והדבר הזה נקבע בנפשו, ואז יש נחת. ועל זה נאמר, דברי חכמים בנחת נשמעים. וזה הייתה, זה ההבדל שיש בין החוכמה של עשיו לבחינה של יעקב, לחוכמה של יעקב, כי יעקב הוא באמת זה שרואה את החוכמה בשורשה, ולכן הוא יכול לתת חן לשבטים, ולכן אמר, הילדים אשר חנן אלוהים מתעבדך, רק שיוסף הוסיף חן לבנימין, כיוון שלא היה באותה שעה, כיוון שיוסף הוא הבחינה העיקרית של יעקב, שנאמר, בכור שורו הדר לו, בכור כוח המוביל, שורו שמסתכל, הדר לו את האור, הדר משון אור, לא, זאת אומרת, הוא יודע לראות את החוכמה שבכל דבר, ולכן אצלו נמצא אותו שכל עליון, ולכן הוא יכול להעניק את החן לבנימין. סיכמנו את כל מה שאמרנו עד עכשיו. אתה אומר לסכם, בלי שאלות, היינו תוך שתי דקות. לומדים את זה, כן. מה? השכל שבכל דבר, זה המשכה של התורה לכל דבר. כן, כלומר, התורה של מעלה, זה הפנייה של הקדוש ברוך הוא. אבל גם אני רוצה להמשיך משם משהו, לכן אני רואה את השכל שבכל דבר, דהיינו את בחינת החיות, הפנים שיש בכל דבר, דבר חוכמה שבעולם. כן.
למה יוסף, אתה מוזכר חוץ מהתכונות שלו? מה השליחות של יוסף?
אלי
יעקב,
אז
כל המצווה זה יעקב.
מדוע דווקא יוסף? יוסף הוא הכוח המוביל, המנהיגות. כן? דווקא יוסף הוא יודע להנהיג. לכן הוא יודע להניג גם בפוליטיקה, גם בכלכלה, גם בצדקות, הקדושת הברית שהוא שמע. כן? זה הבחינה של יוסף. ולכן הוא יודע, הוא יש לו סוד הריכוז וסוד הפיזור. הוא מרכז אצלו את הכל כדי לפזר אחר כך אורות. ולכן הוא ראה את תפקידו בתור כוכבים מהירים בלילה. טוב, אז נמשיך. וזהו פירוש מה שאמר רבא בר בר חנה. עכשיו אנחנו חוזרים להתחלה של ההתחלה של כל הלימוד. הרי הוא אמר לנו, רב נחמן, שהוא עכשיו מתחיל לפרש את האגדות של רבא בר בר חנה, מפרק המוכר את הספינה. אז מה היא האגדה הראשונה של רבא בר בר חנה? כתוב כך. היי גלה דמטבע לספינתה, מתחזק יצוצית עד אינורה חיברת ברישה, פירש רשב"ם יש לבנה ומלאך מזיקו, ומחינן לה בעלוות דחקיק עלה אהיה אשר אהיה. הכל מובן עכשיו. לא, כל מה שלמדנו מסביר את האגדה הזאת. אז בואו נקרא עוד פעם. היי גלה דמטבע לספינתה. כשיש גל גדול שרוצה להטביע את הספינה. כן, אנשים בים, נמצאים פתאום בתוך שערה, יש גלים, אתם יודעים, גלים זה יכול להיות גדול פי 20 מהספינה. והגל יכול להפיל את הספינה ולהטביע את כולם. מתחזה, קיצוצית הדנועה חיוורת ברישה, נראה כמו אש לבנה, של, ניצוץ של אש לבנה בראשו. כלומר, בראש הגל, מי שמסתכל רואה שמה שיש איזה אור לבן שבעצם דוחף את הספינה. מה אומר הרשב"ם? אש לבנה ומלאך מזיק הוא. כלומר, יש איזה מלאך, זה לא סתם שהספינה, הרי הספינה יש בה אנשים, אנשים הם ראויים להשגחה יותר מן הים. אז אם בכל זאת הטבע יכול להתגבר על האדם, אז יש מלאך מזיק שם. הוא מכינן לה, מקים אותו, כלומר, איך מנצחים את הגל הזה, באלוותה, כלומר, במקלות, דחקיק עליו שכתוב עליהם, אהיה אשר אהיה. כשאתה הולך בספינה, כך יתרק המקלות, שכתוב עליהם, אהיה אשר אהיה, כך שאם תראה את המזיק הזה, תקה אותו, תראה שהכל יהיה בסדר. עד כאן דברי רבה ברבר חנה. למה הוא התכוון? זה מזכיר את הסנה, שמה יש בסנה, גם בסנה נגלה השם אהיה, אשר אהיה, וגם שמה היה אש, כן. אז תאמרו, זה אותו הדבר. אני לא חושב, אני נגלה למה. הסנה זה לא היה בים. כן. אז עכשיו יש הפירוש, יש הפירוש של רב נחמן. גלה, מה זה הגל הזה? הוא היצר הרע. ומטבע לספינתה, שרוצה להטביע את הספינה. פה יש משחק מילים. מה פירוש המילה ספינה? מלשון ספון. מה זה ספון? חשוב. כן? ספונים בביתם. אנשים חשובים. כמו שדמר גם על עשיו, שאינם ספונים וחשובים לפני המקום. אז בעצם, גלה דה מטבע לספינתה, הכוונה שיצר הרע רוצה לבטל את החשיבות של האדם. זה דבר מאוד מעניין. כי אנחנו רואים בספר בראשית שיש שני אדם שם. יש אחד שקוראים לו נפש חיה, כן? והיא האדם לנפש חיה. והוא זה שהרדימו אותו וחילקו אותו לאיש ואישה, שני צדדים. קוראים לזה נפש חיה. למה קוראים לו נפש חיה? כי יש בו נשמת חיים שנופחה בו. מאיפה היא באה נשמת חיים הזאת? מלמעלה. מן דנפח, מתוכה נפח, אומרים בשם הזוהר, שכאילו הקדוש ברוך הוא נפח משהו מתוכו, כביכול, כדי לעשות את נשמת האדם. אם כן, יש באדם יסוד חזק מאוד, עליון מאוד, שהוא מתעלה מעל הטבע. ומכוח זה, האדם נקרא בשם נפש חיה. אבל יש גם אדם שהוא לא מרגיש שהוא במין העליונים. האדם חושב הרבה פעמים שהוא סך הכל בהמה משוכללת, אבל בהמה. נכון? זה קוראים לזה השכל הטבעי. איפה הוא מוזכר בתורה? כתוב פורש. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. מה זה נחש? זה משון לנחש. זה השכל הטבעי. היה ערום. מה פירוש ערום? חכם, נכון? כך מתרגם מונקלוס. וחיוויה הווה חכים. הנחש היה חכם. ערום זה חכם. שון, אני בינה שכנתי עורמה. מכל חיית השדה. מהי החיה החכמה ביותר שאנחנו מכירים? האדם. אם כן, אנחנו רואים בספר בראשית שיש מאבק בתוך האדם בין שתי בחינות של האנושיות שלו. בחינה אחת נפש חיה, בחינה שנייה נחש. והם נאבקים זה בזה. מה המאבק שיש בזה, בין זה לזה? הנחש טוען שהאדם אינו אלא נחש. ואילו הנפש חיה טוענת שהאדם הוא נפש חיה. כלומר, האם אני סך הכל איזה מין יצירה טבעית, או שמה אני יצירה מוסרית שגוברת על הטבע? וזה יוצר את היצר הטוב ואת היצר הרע. לא שהטבע עצמו הוא יצר הרע, הטבע הוא כשר, הוא מצוין, אין לו בעיות. השאלה היא, מי מוביל את מי? האם אני מובל על ידי הדחפים הטבעיים, או שמה יש לי הכרה חירותית, חופשית, שמתנסית מעל הטבע? או נגיד לי, אחרות, האם אני בעולם עם תקווה או בלי תקווה? זאת השאלה. והמאבק הזה, הוא בעצם, אם אנחנו נשמע לנחש, בעצם עיקר העניין של הנחש זה לא להחתיא את האדם לפי זה, אלא לשכנע את האדם שאין לו חשיבות. זה מה שנקרא היגלה דמטבה לספינתה. כלומר, היצר הרע רוצה לבטל את החשיבות של האדם. כן, אז זה מה שנקרא, דמטבה לספינתה הוא אחד בחשיבות, לשון ספון וחשוב. כי היצר הרע רוצה להטביע ולהשפיל חס ושלום בחינת החן והחשיבות של ישראל בחינת מלכות דקדושה. כלומר, הוא רוצה לומר, סך הכל, עם כל מה שאתה מדבר גבוהה גבוהה, יש לך יצר הרע. אם יש לך יצר הרע, אתה בעצם רק בהמה. ומתחזה קיצוצית עד אינורה חיברת ברישה. הוא נראה כמו ניצוץ של אור לבן בראש. כי מתחילה, היצר הרע מתלבש עצמו במצוות. הוא מטעה את האדם כאילו מסיתו לעשות מצווה. וזהו בחינת צוצית דנורה חיברת, אש לבנה. אף על פי כן, מלאך מזיק הוא. כלומר, יש איזה מין נטייה למשוך את האדם, וכתוב, כך דרכו של יצר הרע, היום אומר לך עשה כך, ולמחר עשה כך. עד שבסוף אומר לו עבוד עבודה זרה ועובד. כן, יש בדרכו של יצר הרע מה שנקרא מושכי האבון בחבלי השווא וכאבותות העגלה חטאה. שאומרת הגמרא, בהתחלה יצר הרע דומה לחוט של בוכיה, כלומר לקורים של עכביש, ובסוף נעשה כאבותות העגלה, שנאמר, הוי מושכי האבון בחבלי השווא וכאבותות העגלה חטאה. איך אני יודע? איפה זה כתוב? זה כתוב מסיעת ישרים, גם בישעיהו הנביא. מה?
הוא אומר שהוא מסיתו לעשות מצווה.
אז פה, אז הוא, אז מה הוא חבלי השב? שהוא מראה לו שהוא מסיתו לעשות מצווה. אני אסביר לך בדיוק למה הכוונה. קיבלתי מהרבה שלג פעם הסבר מאוד יפה. הרי כתוב על המלאך שיעקב נלחם בו. מי זה המלאך הזה? יצר הרע. יצר הרע. אז זאת אומרת שכל המאבק שם זה מאבק של יעקב נגד יצר הרע. אז מה זה היה? אומרת הגמרא שתי דעות. יש דעה שאומרת שנראה לו כמו גוי, ויש דעה שאומרת לו שאומרת שהוא נראה לו כמו תלמיד חכם. אז מה זה שיצר הרע שנראה כמו גוי? הוא בא ליהודי ואומר, אל תלמד תורה. יהודי נורמלי, מה, ישמע לשטויות כאלה? מה, לא ללמוד תורה? לך, לך. אין, זה לא עובד. אז מה הוא מתלבש כתלמיד חכם? מה הוא אומר לו? תלמד את זה, אבל את זה אל תלמד. עושה לו פלפולים. מדוע יש חלקים של התורה שצריך ללמוד, אבל יש חלקים אחרים של התורה שלא צריך ללמוד. כי אם אתה תלמד, אתה תתקלקל. כן? אז זה נקרא, נראה לו כתלמיד חכם. כן? זאת אומרת, שהוא אומר לו, הוא אומר לו דבר שהוא רע, אבל בעצם נראה כעושה מצווה. הוא בא לצמצם את מרחב התורה. כן? הוא אומר, תיזהר, אל תיכנס ללימוד הזה, כי הלימוד הזה, לך תדע מה זה יעשה וכו'. כן. לא רמסתי כלום. עכשיו, אז מה שאומר, כי היצר הרע, כי בתחילה היצר הרע מתלבש עצמו במצוות. הוא מטעה את האדם, כאילו מסיתו לדבר מצווה. וזה בבחינה, צוצית הדנורה חיברת, אש לבנה. אף על פי כן, מלאך מזיק, הוא אומר לנו הרשב"ם. הוא מחינן לה, אנחנו מקים אותו, באלוותה, במקלות, דחקיק עלה אהיה אשר אהיה. שחקוק עליהם, אהיה אשר אהיה. היינו, שעיקר הכנעתו של היצר הרע, הוא על ידי התורה, שהיא כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה פירוש הדבר? כלומר, מה שמנצח את היצר הרע, זה לא שהאדם כופה את היצר הרע. כי זה כוח טבעי מול כוח טבעי. אז זה לא ילך. אבל אם האדם נזכר במעלה האצילית שלו, ממילא זה מבטל את היצר הרע. לכן אם אנשים אומרים, יש יצר הרע, מה עושים? התשובה היא אהבה. איזה אהבה? אהבת השם. ברגע שיש אהבת השם, יש דעת אלוהים, ממילא גם אין יצר הרע. או כלשונו של הרמב״ם, אין מחשבת החטא נכנסת, אלא בלב הפנוי מן החוכמה. אז לכן צריך תורה. כן? זה המכות שנותנים לאותו גל שרוצה להטביע את הספינה. והתורה, עכשיו הוא קצת מתחיל לנו רמזים פה. התורה היא בחינת וו. איפה התורה זה וו? פשוט, כי הלוחות אורכם וו ורוחבן וו. כן, כתוב הרי שלוחות הברית היו באורך של שישה טפחים על שישה טפחים. אז שש זה וו, אם כן התורה זה וו. מי שמשתכנע, לא, ברור שיש פה כוונה מאחורי הדברים האלה, אבל קודם כל הולכים באופן, מבחינת צורנית. וזה בחינת אלוואטה, דהיינו מקלות, כי מקל איך הוא נראה? כמו עוד וו, נכון? מקל זה עוד וו. דחקיק עלה, אהיה אשר אהיה, היינו שמות. כן, כתוב שם השמות. מה זה השמות? זה התורה, כי התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר הרמב"ן. שהיא בחינת וו, והוו הוא צורת מקל, והיא כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, של השם יתברך. היינו שהתורה הקדושה, הוא מכניע את היצר הרע שרוצה לעשות את האדם משוגע ממש. חס ושלום. כי בעל עבירה הוא משוגע. כמו שאמרו חז"ל, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. אז מה עושים למשוגעים? אז או שמרביצים להם, או כמו שהם מקובל פעם, היום לא עושים דברים כאלה, אבל היו כמו שהמשוגעים צריכים להקותם ולשום עליהם שמות. היו שמים עליהם כל מיני קמאות ככה, מתוך תקווה שיצא הרוח מהם. כמו כן, ממש, התורה שעוסקים הוא בחינת מקלות ושמות, שבזה מקין ומכנין את היצרה ומגרשים מן האדם את השיגעון והרוח שטות שנכנס בו. מה זה רוח שטות שנכנס היום? כלומר זה, יש לזה שם מאוד יפה, פוסט-מודרניזם. כלומר, זה רוח שטות. מה יש בפוסט-מודרניזם שהוא רוח שטות? זה האמירה שאין סולם ערכים, אין משמעות, אין כלום. זה שיגעון, לא? אגב, מעניין מאוד, במאמר ראשון של ספר אמונות ודעות לרבינו סעדיה גאון, הוא מביא שמה 13 שיטות ביחס למציאות. 13 שיטות. אז הוא מביא שמה השיטה ה-12, שיטת הטיפשים. והשיטה ה-13, שיטת העיקשים. מה זה השיטה ה-13, העיקשים? זה אלה שאומרים שאין שום דבר שאפשר לדעת, אין שום משמעות לכלום. זה בדיוק, תאמר לי איך שהוא מתאר את זה, תואם את השיטה הפוסט-מודרניסטית של ימי. אפשר לקרוא לזה שיטה. אז שואל רב סעדיה, מה עונים לאנשים האלה? מה עונים לאלה שאומרים שאין מה לחשוב, שאין מה להרגיש, אין מה לדבר. אומר רב סעדיה, צריך לתת להם מכות. למה צריך לתת להם מכות? כי על ידי שיצעקו מן המכות, יודו בכאב. כלומר, זה יודו שיש כאב. יכירו, זה כואב. כן. אבל אומר רב סעדיה, ומה יקרה אם אחרי המכות, בכל זאת הם אומרים ש... זה לא משנה שום דבר, אבל בגלל מכה אתה תשנה עמדה. אז מה, הוא נתן לך עלה בראש, אז בגלל זה, זהו, גמרנו, אין יותר מדינה, אין כלום.
יש לך מה? שבאים
איסורים,
זה...
כן, אבל רב סעדיה אומר, ומה קורה? אם באים איסורים וזה לא עוזר, מה עושים? אז אומר להרעיב אותם, וכו'. בסוף, בסוף, זה לא הולך. נו, מה עושים? אומר רב סעדיה, זה דווקא... אני חושב שזה פתטי, התגובה של רב סעדיה גאון. הוא אומר, אז צריך להתייאש. צריך להתייאש מהם. מה? ממש לא רב נחמן, נכון? עכשיו, למה אני מביא את זה? כי בעצם, כשרב סעדיה אומר, צריך להתייאש ממי שאומר שאין מה לדבר, כשרב סעדיה אומר, אני לא אבטר על הזכות שלי לגמור את המשפט, כשרב סעדיה אומר ש... מי שלא רוצה לדבר, או שטוען שאין משמעות לדיבור, צריך להתייאש ממנו, זה גם בעצם מראה את הגבול של החוכמה. זה בעצם, קוראים לזה גול עצמי. אז בעצם אתה מודה שאין מה לדבר איתו. כן? אז מה אומר לך רב סעדי, מה אומר לך רב נחמן? אל תתייאש. אל תתייאש גם מן הפוסט-מודרניסט. אבל מה? צריך בשביל זה שמות. מה זה השמות? אותה תורה שבאה מן מעלה, שמגלה שיש מישהו שהוא אדון לבירה, אז מכוחה אתה יכול לתקן את המשוגע הזה. כן, ומגרשים מן האדם השיגעון והרוח שטות שנכנס בו, בחינת הוא מכין ענלה, בעלוות עד יחקיק עלה שמות כנל. כן.
לא...
מה?
שאלו פה הרבה חברים שלא מאמינים למשמעות. לא
הסברת
בסופו של דבר.
הוא אומר, לא, אבל הוא אומר, על ידי תורה זה יתגלה. כלומר, בעצם, צריך להבין, מה בעצם כאן הוא אומר, רב נחמן? הוא אומר שהפוסט-מודרניזם, ותביעה של האדם לשמוע חוכמה יותר גבוהה מן החוכמה. כלומר, אל תיתן לי הסברים פילוסופיים, כי אני אומר שאין משמעות לכלום. אז מה אתה רוצה? מה אתה כן רוצה? אתה רוצה דבר השם. כלומר, בעצם מחיקת הפילוסופיה באה כדי לקבל רוח עליון. אותו דבר אגב אומר הרב קוק בישראל ותחייתו, פסקה י"ז. שם הוא אומר דבר מאוד מעניין. מכאן אגב הוכחה שרב נחמן קרא את אורות. איך לא? איך הוא היה גדול? הוא אומר, חושב העולם כולו שכל העושר תלוי בפיתוחו של כוח המדמה. וכל הולכים מעייני בהדרגה ששרידי השכל שברוח החוכמה החולונית. גם הם הולכים ונעתקים אל כוח המדמה, המליצים והמספרים, הדרמטורים וכל העוסקים באומנויות היפות, נוטלים מקום בראש התרבות. כלומר, מי חשוב בעולם? כוכב נולד. והפילוסופיה, מי עוד לומד פילוסופיה באיזה מחלקה מאובקת באוניברסיטה? מי לומד את זה? הפילוסופיה פוסחת וצולעת ואין לה מעמד, מפני שהשכל הנקי הולך ומסתלק. כפי סילוקו של השכל ורוח החוכמה, כן חוץ פייסגה וחוכמת סופרים תשרח, יראה חטי מה עשו, והאמת נעדרת ופני הדור כפני הכלב. אותה העדינות הפנימית הבאה מרוח החוכמה. מה זה העדינות הפנימית הבאה מרוח החוכמה? איך קוראים לזה? אכן, אכן, אכן. הולכת ונמוגה. השאיפה לרוחניות והצילות, לדבקות אלוהית, לעולם העליון, לזיו המוסר ברום טהרתו, לציורי המושכלות מצד עצמם, בצריותם, נעשית חזון יקר. וכפי אותה עמידה נוהגת בעולם בכללו, נוהגת דבר בישראל כלפי רוח הקודש ואהבת התורה וכו' וכו'. ובעולם שולט רוח מגושם. אי לך ארץ שמלכך נער ושרייך בבוקר יאכלו. ואז נהיה פתאום שלטון מדיני שבו מי ששולט זה כמה צעירים, מה שנקרא עוזרים פרלמנטריים, ושרייך מלכך נער. כבר לא יודעים מי לשים כמלך, שמים איזה צוציק. ושרייך, בבוקר יאכלו. מה עושים הדבר, מה הדבר ראשון שהשר הולך לעשות בבוקר? הוא לחפש איפה אפשר לאכול. אמנם כל זה, אז מה צריך להגיד? אוי גבלט. לא, אומר לך הרב, אתה לא מבין מאיפה זה בא. כל זה הוא יסוד עצה מרחוק. עצת השם היא להשלים את כוח המדמה. הרבה טלוויזיה, הרבה אינטרנט, הרבה ציורים. מפני שהוא בסיס בריא לרוח העליון שיופיע עליו. כלומר, ההתפשטות, ההתגברות של כוח המדמה על השכל, אמנם זה מוליד הרבה הרבה מאוד קלקולים, אבל זה גם גורם שבסופו של דבר רוח עליון ישוב.
מה זה רוח
עליון? הנבואה. זה הכנה לנבואה. עכשיו בואו נקרא, מה? שמעת על מושג הזרע הנרקב וכו'. טוב, וזהו, עכשיו... לא כולם נחשפים. למה? כל העולם כולו היום נחשף לדמיון. אפילו שיעור תורה, צריך לדאוג לזה שפה מאחורה זה יהיה ככה, ושלא יהיה פה כוס שיפריע, וכל מיני דברים כאלה, נכון? ויש הערות למרצה, בבקשה מכבוד הרבנים לחזור על שאלות התלמידים, כל מיני דברים כאלה. כלומר, הדמיון שולט. השיעור ההוא פופולרי, למה? תראה איך שהוא מדבר. אז מה זה משנה מה זה? תראה מה הוא אומר. וזהו, אשרי תמים את דרך. אין זמן, מצטער. אשרי, נו, לשון הסתכלות. כן, אשרי לשון בארמית. מה זה אשרי בארמית? להסתכל. תמימי דרך, בחינת יעקב אשתם. שהוא בחינת השכל גנן. היינו לזכות להסתכל על השכל שיש בכל דבר. שהוא בחינת יעקב אשתם. זה זוכים על ידי התורה. וזהו ההולכים בתורת השם. כי על ידי שלומד תורה בכוח, על ידי זה נותן כוח למלכות קדושה בחינת נון, לקבל מן השכל שהוא בחינת חטא, ואז נעשה חן ונקבלים דבריו כנל. ואז נתעלה חן בחשיבות של ישראל, וכל התפילות והבקשות נתקבלים. כל מה שאמרנו בעצם כלול בפסוק, בפסוק אשרי תמים את דרך ההולכים בתורת השם. מה? הוא אומר אשרי זה משון הסתכלות, שאיש הישראלי צריך להסתכל על השכל שבכל דבר. ומי זה האיש הישראלי שיודע להסתכל על כל דבר? זה יעקב אבינו, נכון? שנקרא תם, תמימי דרך ההולכים בתורת השם. כי הרי אמרנו שהתורה היא זו שהיא מאפשרת להתגבר על היצר הרע ונותנת החן והחשיבות ונתקבלות התפילות. ולכן ההולכים בתורת השם, כן, טוב, נו, באמת. הרב יכול לתת רקע על האגדות של רבא בר חנה, ולמה רב נחמן בחר בהן כדי להרצות תורתו? האגדות של רבא בר חנה הן אגדות עמוקות ונפלאות, שהן מבקשות פענוח. למה רב נחמן בחר? כי הוא הרגיש שיש שם מה ללמד. טוב, עד כאן.